כן.
אתה גדלת בחיספין?
ברמת מגשימים, רמת הגולן.
רמת מגשימים. כן. אני מאוד אוהב את האזור הזה.
את הגולן?
כן, בילדות טיילתי הרבה שם. הייתה לי חברה מנוב.
כן?
כן, כן, כן.
שם משפחה? לא משנה.
לא משנה. והיינו מטיילים בנחל אל על, וכן.
קפסת ביהודיע?
כן, כן, כן. כן, כל הדברים האלה.
היית סוס כאילו? כמו הבן שלך כאילו?
לא. הייתי הכי מהיר בכיתה, והייתי עושה...
כן, היית מהיר והכל.
עשיתי, הייתי סיען המתח בבית ספר, עם 36 מתח, אבל לא הייתי...
זהו.
לא היה אז את הנושא של חדרי כושר וכל זה.
לסיירת מטכ"ל, מה הכי חשוב, כאילו,
פחות.
כי השייטת יותר סוסים ממכם,
נכון? השייטת הם יותר סוסים. מהסיירת מטכ"ל נראים כאלה יותר...
אז יותר בראש, כאילו, אצלכם?
לא, זה הרבה בגוף.
הרבה בגוף, זהו.
אבל זה בעיקר ברגליים. בסיירת
מטכ"ל... זוכר שלנו אמרו, הכל בראש. התקשרתי לאמא שלי, אמרתי, תקשיבי, זה לא הכל בראש, יש ממש כובד לי הרגליים, אני חייב להגיד. זה לא...
כן, אני זוכר שתמיד הייתה תחרות מאוד קשה בין השייטת לבינינו. בשייטת אז לפחות היו שתי ארוחות בשריות ביום, חמש ארוחות ביום, פעמיים בשר, כי הם שרירנים, אבל היה ידוע שבסיירת מטכ"ל, אם אני צריך לנווט מפה לפה, אז אני ככה מוצא את הנתיב הכי מדויק, הכי חכם, בשייטת הולכים דוך.
הולכים דוך.
חוצים על ההר, יורדים,
עולים. עם המים, כן.
כן, כאילו במים, לוקחים מצפן, אז, כן. אז ככה אמרו. אני חייב להגיד שכשר ביטחון וראש ממשלה, אישרתי לא מעט מבצעים, גם של אלה, גם של אלה. אני יכול להגיד, שתיים יחידות מעולות.
אבל.
בלי אבל. שייטת יחידה מעולה.
כן? אני, לא, יותר טובה?
לא, היא לא יותר טובה. שתיים מעולות, אם אני צריך להמליץ לבן שלי, ואני צריך להמליץ כרגע, אז אני אומר לו שייטת.
וואלה.
משלל סיבות. כן.
מעניין, תן לי סיבה אחת.
יש יותר מבצעים, אולי כל מבצע הוא פחות, אבל אתה עושה יותר מבצעים בינוניים.
זאת אומרת, זה לא שעכשיו 8 חודשים אתה עובד על איזה מודל.
זה מול מבצע אחד ענק, כן.
שבסוף לא יאשרו לך.
כן, כן, זה כמו, כן.
אתה הספקת להיות בהרבה מבצעים?
לא, לא, אני סיימתי מסלול בסיירת מטכ"ל, הייתי עוד חודשיים לוחם, עשיתי משהו אחד קטן, ואז יצאתי לבה"ד 1, לא הציעו לי בסיירת מטכ"ל לחזור כמפק"ץ, אז יכולתי לחזור או כקצין לוחם,
כן.
או לצאת לצבא הגדול, מה שנקרא, ולהיות מפקד.
ואז מגלן.
ואז בחרתי לצאת לצבא.
אבל כאילו שדיברו עליך שאתה חיסלת הרבה, זה היה במגלן בעצם?
מגלן, מגלן.
באיזה סיטואציה אתה מחסל שם שאתה יכול להגיד?
ב-95, קיבלתי שמפניות והכל על, ותעודות על, הבאנו שיטה יחסית חדשנית ולחיסול מחבלים.
בלבנון?
חיזבאללה, בלבנון.
זאת אומרת, התקלויות אבל פנים אל פנים או באמצעים?
באיזושהי, עם אמצעים, בשיטה מאוד חכמה, וזה הצליח.
כן. אבל
ובעצם
ראית את הפנים של מי שאתה מחסל, או שזה לא כזה?
ראיתי, כן, נשאיר את זה ככה, זה שיטה שעד היום היא מוצלחת, גם באנו מזווית מסוימת,
אתה חושב לפעמים על שהרגת אנשים? אתה חושב על זה לפעמים?
לא, מעולם לא נרדמתי בלילה, זה אויב שלנו, הם רוצים להראות.
לא נראה על זה, סתם, זה עובר לך בראש.
לא, לא, אף פעם, לי לא היה אף פעם את ה...
אפילו לא סעיד, הג'ינג'י הזה.
יש לי...
פתאום מרחם על אחד דווקא.
כן, אני לא... אגב, אין לי סינה, אני פשוט, בוודאי שצריך לחסל מחבלים. כממפי זה היה דבר שבער בי, לחסל כמה שיותר...
יש טובים.
מחבלים, כן.
צריך שהטובים ינצחו.
ואתה יודע מה למדתי בתקופה הזאת? למדתי שכשאנחנו כל הזמן אגרסיביים, הם נסוגים. זאת אומרת, זו אותה תקופה של רצועת הביטחון בלבנון, לאלה שלא מכירים, צהל נכח במעין רצועה של כמה קילומטרים פנימה, כדי לחצוץ בין חיזבאללה לבין יישובי הדרום, כדי להרחיק את הרקטות.
עד כדי כך זה היה חשוב לצהל, שאפילו אותי שמו שם, שתבין כאילו...
כן, אפילו אותך סכנת נפשות.
תבין את המצב כאילו.
איפה היית?
מערבי ארטישוק, בסוג'וד ריחן.
סוג'וד ריחן.
הארדקור של הארדקור.
אז זה באמת ההארדקור של הארדקור, סוג'וד ריחן.
אני זוכר לוחמים מהסוג שאתה מדבר עליהם, שהיו ממש בפנים, באים יוצאים,
כן, בדיוק. זה בדיוק ההבדל. הגדודים, שריון, גבעתי, גולני, צנחנים, נחל וכולי, שהו שם 4 חודשים, כן. ואז יצאו לאימון 4 חודשים, קו אימון, קו אימון. אנחנו היינו עם תנאים יותר טובים, ישבנו ביחידה המובחרת שלנו מגלן, אני הייתי מפה הלוחמים, ולחצתי וניג'זתי כל הזמן למפקדים, תנו לי לעשות את המבצע, הייתי בא עם מפות, ואז היינו עולים, שוהים מספר ימים באחד המוצבים להתארגן.
מה, מייצרים איזה פיתיון, ואז...
ואז יוצאים למבצע, לפעמים עם פיתיונות.
זה משהו שהמצאת?
זה לא המצאתי, אבל מאוד תייבתי, ובסוף זה בא לידי ביטוי במספרים, פה 6 מחבלים, פה 8 מחבלים במבצע אחד.
שזה קצת מזכיר לי את מה שעשית עם הימ"מ, סיירת גולני, במקרה זה, יש לי קרוב משפחה שהיה שם, עכשיו בג'נין, נכון? שבעצם אנשים לא יודעים, השנה וחצי האחרונות, יש הכי הרבה הרוגים, כאילו מחבלים, מזה הרבה זמן.
כן.
נכון, היה איזה משהו שם שכאילו להיות מאוד אקטיבי, יוזם, לצאת, להיכנס, זאת אומרת, יחסית חמסה, כאילו בלי הרבה עבדות, ביחס לכמות החיכוכים והזה.
מה שהיה לנו בערך חצי שנה לתוך הכהונה, החלה סדרת פיגועים בבאר שבע, בבני ברק, בפיגועי טרור באלעד וכו'. ואז בעצם יזמנו את שובר גלים, אגב, לא לבד, כמובן יחד עם שר הביטחון גנץ, עם הרמטכ"ל, עם ראש שבק, עם שר החוץ. והרעיון היה להגיע בצורה מאוד אקטיבית לקיני המחבלים כל לילה, ועשינו את זה, וזה הצליח. זאת אומרת, במידה רבה הטרור...
שינית משהו בהוראות פתיחה בנשק?
אני אגיד, פה אני מעדיף להיות קצת זהיר.
מאופל.
היה איזשהו רגע שאתה מכיר את הטבע שלי, אני אוהב לרדת לפרטים, אז נהרג לוחם ימם, נועם רז, זכרו לברכה, ו... הגעתי באיזשהו ערב, ממש יום יומיים אחרי הפעולה הזאת, הגעתי לימם בשקט, אגב זה לא פורסם, לא בלי ציוצים וכולי, ורציתי לדבר עם הלוחמים שהיו שם, ודיברתי.
זה משהו שאתה אוהב לפעמים, נכון? לדלג על הדרג המפקד, לראית קצת אחד למטה.
אני אגיד לך למה, גם זה חשוב מבחינה מנהיגותית, אבל גם תמיד, ולא בגלל שמישהו רע, בכל ארגון, מערכת החינוך, הצבא, ההיררכיה בולמת מידע. כי כל אחד רוצה להציג תמונה טובה, תזכיר לי סיפור עוד רגע.
כשר חינוך?
כשר חינוך, אני אזכיר.
אז הגעת שם בימה.
וכשירדתי לפרטים, הבנתי שהם שהו לא מעט זמן שם בכפר, והבנתי שצריך לשנות את הוראות פתיחה באש, ועשינו איזשהו מהלך, שוב, לא בתקשורת ולא כלום, ושינינו בצורה משמעותית את הוראות פתיחה באש, וזה הניב חיסול של הרבה מחבלים.
אתה יכול, מותר לך להגיד לי מה השינוי?
לא, היה פשוט...
משהו בתפיסה, אבל לא ב...
הרבה פעמים הוראות פתיחה באש הן תלויות הקשר. אם אנחנו בשגרה, אז יש אינטרס לשמור על שקט כדי לא להלהיט, אבל... כשיש שינוי מצב, אתה חייב לשנות את הוראות פתיחה באש. זה קרה כמה פעמים בהיסטוריה. זה קרה, אני זוכר, באירועי הכותל, ב-96 או 7, אצל ביבי, כשהוא פתח את מנהרת הכותל, והערבים התחילו פרעות, אז הוראות פתיחה באש, אז היה תחושה, אנחנו ביחד עם הפלסטינים, ומשמרות משותפות, וסיורים משותפים, פתאום אחד ה... אנשי רשאפ ירה בחייל, אז אתה צריך לדעת לעשות את השינוי. אז באמת יצאנו מאוד אגרסיבי, וברוך השם זה בלם במידה רבה.
שישרת מבצע.
אני רוצה רק להגיד משהו, אם יש יחידה שהתאהבתי בה, זה הימם.
למה?
ולא הכרתי מספיק טוב את הימם, לא רק שהתאהבתי בה.
הם גם היו נמסיס של סיירת מטכ"ל, נכון?
הם היו נמסיס של סיירת מטכ"ל. תראה, סיירת מטכ"ל, יש לה, כשאני צמחתי שם, ועוד הרבה לפני, יש לה כמה יהודים, יש לה יהוד מודיעיני, אבל היא גם לאורך השנים הייתה יחידת הלוחמה בטרור של מדינת ישראל. אם זה מבצע אנטבה, אם זה מעלות שהיה לא מוצלח, אם זה אביבים.
נחשון וקסמן.
נחשון וקסמן, ובנחשון וקסמן, בינתיים הימם יחידה שקמה, דומני בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, כלקח חוסר ההתמקצעות של סיירת מטכ"ל, כי אתה צריך להתמקצע בזה. זה...
זאת אומרת, זה דבר אחד לזחול בסודן, ודבר אחר להיכנס לתוך בית.
זה ייעוד אחר. עכשיו, ולאורך כל השנים הייתה תחרות בין ימם לסיירת מטכ"ל, ובנחשון וקסמן, שזה המחזור שלי, אז סיירת מטכ"ל נכנסו, והיו שם תקלות.
אתה היית אז במגלן?
אני הייתי בבה"ד 1 אז.
אני חושב... רצית לחזור להיות
שם? אני חושב שהייתי בבה"ד 1.
לא היית באירוע.
לא הייתי באירוע.
ואז היה איזה משהו
שהיה נהלכת. הכרתי היטב את ניר פורז, הוא היה שנה מעליי, אני הייתי אוגוסט 90, הוא היה אוגוסט 9, אני חושב.
תגיד לי משהו אחד עליו, ניר.
אהבה עמוקה לארץ. אבא שלו היה, אני חושב, טייס שנפל, והוא באמת אהבה עמוקה לארץ, זה קורא את הלב הדבר.
אני רוצה לבקש ממאזינים צעירים שלנו, לעשות גוגל על השם ניר פורז.
ניר פורז, איש טוב, איש יפה.
זה בכלל היה רגע ישראלי, ככה שהקיבוצניק והזה ונחשון, והיה שם איזה משהו, זה רגע מאוד מיוחד.
אגב, את נחשון וקסמן, יצא לי להיות איתו במוצב בריחן.
מה אתה אומר?
דיברנו קודם על זה, יצא לי להיות איתו...
אתה זוכר אותו?
אני זוכר אותו, אני חושב שהוא היה בעורב, או נחל, או גבעתי, אני לא זוכר, או גולני.
אתה זוכר בחור אותו?
כן, בחור...
דיברתם וכזה?
לא, לא במיוחד, אבל הוא היה דתי, ואז הכרנו, אז דווקא לא הייתי עם כיפה.
זאת אומרת, שחטפו אותו, נזכרת.
לא, לקח לי זמן לחבר, לא, מכל מקום.
בפריצה שם הבינו?
באירוע וקסמן, שבסופו של דבר רבין קיבל החלטה שסיירת מטכ"ל תעשה, או אהוד ברק רמטכ"ל, שזה לגיטימי אגב, ובסוף היה כישלון מקצועי, נדמה לי בתחום...
בלבנת חבלה.
בלבנת חבלה, וזה נכון, אנחנו התאמנו כל השנים...
על הפריצה.
על הפריצה, אבל על יבש. כן. עכשיו, אין תחליף לחיקוך יומיומי.
וגם, אני רק רוצה...
אז לאורך השנים...
כמי שלא מבין בלוחמה, אני זוכר שכן תיארו לי את זה, אמרתי, וואו, האופן שבו ניר פורז, הוא פשוט רץ ליד, הוא התעלם מהירי כי הוא הבין שהוא לא יכול...
לא, שזה נכון, זה נכון.
היה שם, כן, אבל כן. כמו שאתה אומר, יש לפעמים איזה משהו
בגדול
נוסף.
בגדול, מה שהתאמנו כל השנים עליו, זה נורא פשוט, פשוט ומסובך. זה להגיע כמה שיותר אנשים, כמה שיותר מהר, ברגע אחד, בפרוץ, כן. לתוך האוטובוס, לתוך המטוס, לתוך החדר, להרוג את הרעים ולנסות לא להרוג את הטובים. כן. זה בגדול, על זה אתה מתאמן. כן. אין אוקיי. גבולות גזרה, אין...
אוקיי. ואז התחילו לשכלל את הימם.
אז מה שקרה, זה היה קו פרשת מים, ועדיין הייתה תחרות מאוד משמעותית ביניהם, אבל כבר היה ברור לכולם שצריך לתת לימם את הבכורה, כי הם מתעסקים בזה יומם ולילה. כראש ממשלה, קיבלתי את ההחלטה, למרות שזה... נגד הבייס שלי, מה שנקרא בסיירת מטכ"ל, והעברתי את האחריות, והגדרתי את הימם כיחידת הטרור הלאומית, הכפלתי להם את התקציב. למה אני אוהב את הימם? אנשים עם ענווה מאוד גדולה, מאוד לא יומרניים, אני לא מגיע לשם אף פעם ומראים לי מצגות, תמיד בגובה עיניים, מאוד יצירתיים, מסתדרים יפה עם מעט משאבים, וזה כואב לי, אז הגדלתי להם את המשאבים, אני לא... איזה יצירתיות, ואנשים גם יותר ותיקים, בני 30, 40, אפילו 45, באמת מלח הארץ. אנשים שכל יום מסכנים את החיים, לא רק באירועי פחה, אלא גם עם... מישהי הולכת להתאבד, או מישהו נעל את אשתו והולך לרצוח אותה, הם פורצים, אז הם הכי מיומנים בדבר הזה.
באיזשהו אופן ראית שם שזה מקצוענות של סיירת מטכ"ל, בלי הדבר הזה שהופך אתכם לראשי ממשלה. דווקא אהבת דווקא את הצניעות הזאת.
הצניעות...
הקורקטיות המקצועית.
כן.
יש איזה מבצע אחד שהם עשו, שאתה יכול בכל זאת להגיד לי שהוא היה מדהים, שהדהים אותך או ש...
אני השארתי להם כמה מבצעים, לא, תפיסת מחבלים בלב יהודה ושומרון, בתוך שכם, בתוך נכנסים, זאת אומרת,
זה מפחיד לאשר,
כמו פאודה.
יש משהו מפחיד בלאשר מבצע כזה? בסוף זה מגיע אליך, נכון?
כן, לא, לא כל מבצע מגיע אליי, יש כשר שר ביטחון, אז אתה מאשר רמה מסוימת, וברמת סיכון או פרמטרים מסוימים, זה מגיע לראש ממשלה. אני לא אגיד פחד, זה לא, זה, אבל אני כל כך מבין מה הם הולכים לעבור, ומה עלול לקרות להם. אני לא מדבר פה על ימם דווקא, כי בימם ה-worst case זה להרג, אבל יש סיטואציות יותר גרועות, שחלילה במקומות רחוקים טיפול בשבי,
כן.
או משהו כזה, שברמה לאומית זה אירוע הרבה יותר קשה. אז כן, אישרתי, ותמיד מה שדווקא לא עשיתי, לא התערבתי במיקרו, פה, למרות שאני איש שכן יורד לפרטים, אני לא רואה את הערך המוסף שלי. בוודאי לא אחרי שמשהו של, אני יודע מה, של מגלן עבר את מפקד היחידה, מפקד אוגדה, הרמטכ"ל, כן. שר הביטחון, אין לי ערך מוסף. הערך המוסף שלי הוא להבין האם תכלית המבצע מצדיקה את הסיכון, ולתת לזה את המעטפת המדינית, ולהבין הקרנה על דברים אחרים, כי באמת האדם היחיד במדינת ישראל שרואה את כל התמונה זה ראש הממשלה.
יפה, אז בנקודה הזאת אנחנו נסגור רגע את מה שהתחלת לספר. אתה רואה, אני אסוציאטיבי עם הפרעות קשב, אבל יש לי איזה קו מנחה.
בשבת היינו, בשבת משפחתית בירוחם, עם הולדת 80 לאמא שלי, אז שאלתי את דוד, אם ההצקות במהלך השנה היו פעם ב, או כל הזמן, הוא אמר לי כל הזמן.
שמה?
שכל הזמן אבא שלך נוחל, אבא שלך בוגד.
בבית ספר?
בבית ספר, וואו. אני לא ידעתי את זה. אני לא ידעתי את זה.
מדהים, אה?
בזמן אמת, הילדים לא חשפו אותי למה עובר עליהם.
מדהים. הבינו, היה להם איזו הבנה ש...
תשמע, הוא היה בכיתה ד'
אבל זה בית ספר כאילו גבעת שמואל, זה לא בית ספר...
רעננה.
רעננה, זאת אומרת, זה לא...
יש כאלה, לא, זה לא כולם, ובסך הכל...
זאת אומרת, במקום להיות ברווז, אבז מנופח ככה, אבא שלי ראש משלה, להפך, הוא כזה צריך כאילו קצת...
באופן כללי, ארבעתם מאוד בריאים בנפשם, במובן שהם ממש לא רוצים להיות מזוהים, אני הבן של. כי... אבל הם כן, הם הבנים של והבנות של.
אגב, ילדים מדהימים יש לך. זאת אומרת, אני ראיתי, אני בגסתי את המתנחל, אני מסתכל עכשיו, אתה יודע, הבן שלך נהיה אל יווני, בוא, אני לא רוצה כאילו להרים לו יותר מדי, אבל הוא נראה גבר, והוא נראה בחור טוב גם כזה, פתאום הוא שר, פתאום הוא גם כוכב, אתה יודע, יש לי קומת משפחה באזור שם, הוא כוכב של, אתה יודע, הוא אגדה, בזכות עצמו ממש, אבל.
לגמרי, אני מגיע למקומות עם צעירות, ואומרות איפה הבן שלך, זאת אומרת, אתה אבא של...
אגב, הוא יפיוף כאילו גם.
הוא יפה, הוא נער, אבל הגאווה שלי הם ילדים טובים.
כן.
הם פשוט ילדים טובים.
והוא לא תמיד אהב ללמוד, נגיד, והיה מסגרתי.
הוא היה לו שנים קשות מאוד, בלי קשר.
אז תן לי טיפ חינוכי, מההבנה שלך, ילד שלא למד, ופתאום ככה, פתאום...
קודם כל, סיפור מדהים, הוא עכשיו פורח בגלישה, והוא רוצה ללכת למכינה, או לשנת שירות, ולקרבי, ובשירה הוא פורח. הטיפ שלי, זה איזשהו סוויץ' שאני עשיתי לפני הרבה שנים, שני דברים. אחד, אנחנו לא לשפוט אותם, לא לייצר איזה אמת מידה שהוא צריך לקבל את הציונים שאני קיבלתי בפיזיקה, לא מעניין, לא מעניין, ואגב, לא כזה חשוב כמו שחושבים, אומרת זה מי שקיבל חמש יחידות מתמטיקה.
כן.
זה חשוב ל...
זאת אומרת, חנוך לנער על פי דרכו.
כן, לגמרי, אבל אני אגיד לך באמת מה הדבר הכי חשוב, ואת זה למדתי מגילת, היא... לשמור על תקשורת כל הזמן. כל הזמן להיות אבא ואימא שהם ירצו לדבר איתך. עכשיו, כדי שזה יהיה ככה, אתה לא יכול שכשהם אומרים לך משהו, אתה מיד אומר, זה לא בסדר, זה לא בסדר. זאת אומרת, זה לספוג הרבה דברים שאתה לא מת עליהם בהווה, אבל להבין שעצם הצינור תקשורת, זה הדבר הכי חשוב. כי אם יש תקשורת ואהבה ו... וביטחון שלהם בהורים, אז את הכל אפשר אחר כך לטפל. הבעיות הגדולות זה אם אתה לא יודע. ולכן הם מספרים לנו, לא הכל, אבל את הרוב.
אגב, לי הפסיכולוגית כן הסבירה דבר אחד על זה. הפריע לי שבאיזה שלב אחד הילדים שלי, הסתיר ממני איזה משהו, זאת אומרת, שקשור לכאילו, לא יודע, נגיד יחסים, ואמרתי, למה? אבל אני כזה, מה, אני כזה גבר, אני, מה? ואז אמרה לי, תקשיב, זה לא, ילדים לפעמים לא משקרים על ההורים, הם רוצים פרטיות.
זה, שזה הכי בסדר בעולם. כן. חלילה שכל בן אדם יצטרך לחשוף את מחשבותיו. לא, לגמרי, אבל אם על כל דבר אתה אומר, לא בסדר, לא בסדר, אז לא יספרו.
זה מדהים, כי להיות בן של ראש ממשלה, אני הייתי בן של רב, שהוא היה רב חשוב, ועדיין, אתה יודע, אבא חזק, זה אתגר לילד, אתה יודע, זה כמו עץ שקשה לצפות, אתה יודע. זאת אומרת, העובדה שהם מצאו את הכיוון שלהם,
לגמרי.
היא רוקדת, והוא זה, למרות שאתה כאילו ראש ממשלה, זה דבר מדהים.
נכון.
זה הרבה, אבל גם כי אשתך באמת היא בתחום הזה.
היא מדהימה, היא עם כנות, אנחנו לא מושלמים, והבית הרבה פעמים מבולגן, ופה ושם, אנחנו we let go ולא מקובצים על החיים. זאת אומרת, זה להיות עם הרבה שולי בסדר, תנסה. ולי יש מגמה, הילדים שלי צוחקים עליי, אני כל דבר שהם יוזמים, אני אומר כן. אבא, אני רוצה לנסוע לגליל, כן. אבא, כאילו, שתיסע לבד, לא?
אין לך חרדות?
מה?
אין לך חרדות?
לא, אז הם לפעמים צוחקים, אבא, אני רוצה לקפוץ מצוק עם מצנח שהוא זה, כן. אבל אני מאוד נותן להם בעניין הזה.
איך היו ההורים שלך?
ההורים שלי, לא הייתי מנהל איתם שיחות נפש כמו שהילדים שלי מנהלים איתי, זה לא. או חלק מהילדים. קצת שני, הם היו מאוד easy going, מאוד, הם גם לא, הם לא ידעו עברית ברמה גבוהה, אז הם לא יכלו להתערב לנו בלימודים. ידעתי שהכל עליי, ושלושת האחים ידענו שהכל עלינו, אבל עוצמת הקשר שהייתה לי עם אבא שלי מול הילדים איתי, הילדים איתי הרבה יותר חזק. אני מאוד אוהב כמובן את אבא שלי, זכרו לברכה, אבל לא היו לנו שיחות נפש בילדות. אני חושב שזה היה דור שלא לא ניהל שיחות נפש, אבל הוא היה...
אתה מתגעגע אליו?
אני מאוד מתגעגע אליו, אבל אני לא עצוב כשאני חושב עליו, אני נזכר רק בשמחה, כי הוא תמיד היה אופטימי, אף פעם לא אמר מילה רעה על אחרים, הוא היה קצת, הוא היה בעולם העסקים, אבל הוא היה לפעמים קצת דרכו עליו, או פגעו בו, והוא לא היה נקמן, והוא היה ציוני, וכן, אני מאוד מתגעגע אליו.
יש משהו מאוד יפה, ששמעתי אותך מספר מצחיק, שאתה קיבלת 8 מנדטים, כשהיית אמור לקבל 15 באחד הבחירות, ובאת, והוא היה מבסוט שהימין ניצח.
אבל זה היה יותר גרוע מזה, אתה מדבר על 2013. אנחנו בסקרים, או 2015, אני לא זוכר.
13, אני חושב, כן.
ככה או ככה. 13. תמיד אצלנו בסקרים אנחנו יותר, ואז בבחירות פחות, אבל זה היה חדש. אז היינו בסקרים כבר 16-17, ואז הוא היה בגינה, כל המשפחה הייתה מול הטלוויזיה, בחדר טלוויזיה ברעננה, והגיעו התוצאות ב-10 בלילה, וממש התאכזבתי, קיבלנו הרבה פחות, ואז הוא בא ושואל אותי, נו, מי ניצח? ביבי ניצח? כאילו מול ה...
כן.
אני חושב שזה היה דווקא ב-15 מול ציפי, אבל לא בטוח. זה הדהים אותי, כאילו, המשפחה שלי היא ימנית אסלי הרדקור, מה שנקרא. ההורים שלי היו...
גדלת בבית שהריץ את ביבי באיזשהו אופן.
לא הריץ, אבל מאוד אהבנו אותו וסימפטנו אותו. אני זוכר בבחירות 96, אבא ואני נשארנו אחרי התוצאות, ופתאום בשלוש לפנות בוקר, אנחנו אומרים לאחד לשני, זה לא יאמן, זה מתחלף, זה מתחלף. כן, אבא ואמא גם היו מפגינים הרבה נגד אוסלו, ובעד ההתיישבות, אנשי ארץ ישראל, ואני הייתי בצבא רוב התקופה הזאת.
כן. לפני שחוזרים להווה, מה זיכרון ילדות הראשון שלך? הדבר הראשון שאתה זוכר מהעולם?
אני חושב שאני על המדרגות ברחוב ויטקין בחיפה, הבית שלנו היה ממש בתוך, יש את שמורת נחל אחוזה ואז הבית שלנו. אז הייתי על מדרגות כאלה שהלכו לתוך החורשה ששם גדלתי. הייתי יוצא מהבית, מתחיל טיול בטבע.
וואו.
זה היה עם נחל, עם זרימה קטנה כזאת, כן.
אנחנו עכשיו חוזרים בכאב לימים האלה, ואנחנו עכשיו שומר חומות בתדעוכיו, מתחיל להיגמר, ואיכשהו הפוליטיקה בעצם חוזרת לכותרות, וצריך להקים ממשלה. ו...
נכון. בשלב הזה, באמת שומר חומות הולך להיגמר, או נגמר, וראיתי את התפקוד של מנסור, גם ראיתי שהוא אמיתי, לא אגיד לך שאהבתי את הדבר הזה, ויש לי גם מחשבות, אני חושב היום שלא בשלה עת לממשלה שנשענת על רעם, כולל עם מנסור.
וואלה.
כן, כי כן הייתי רוצה שיהיו חלק מהקואליציה למנסור, לרוח מנסור, אבל ראיתי ברמדאן האחרון, שלא היה רמדאן הכי קיצוני, כן, ניהלנו אותו בצורה מאוד אדוקה, כדי שלא יתפוצץ, וראיתי שהם לא שרדו.
כי גם עליהם הלחץ מאוד גדול, כי הכל תלוי בהם, אז מאשימים אותם בכל דבר שעובר.
נכון, נכון. למנסור יש את הסמוטריצ'ים שלו. זאת אומרת, לכל אחד יש מי שמלחיץ, ואומר אתה...
צריך שוליים יותר רחב.
אתה בוגד בערבים. בעצם המשותפת עשו למנסור מה שסמוטריץ' עשה לי. זה האנלוגיה, שאמרו לו, אתה בוגד בעם הערבי, בעם הזה.
אבל אז אנחנו...
ובעצם מה שהם עשו, הם אמרו, אנחנו משאים את ההשתתפות שלנו בקואליציה, והייתי אומר, הרמדאן האחרון, על סקאלה של 1 ל-10, הוא היה 6-7 במתיחות. הוא היה קשה, אבל לא 10. ואם את זה הם לא הצליחו לשרוד, אז לא בשלה העת לדבר הזה. זאת עמדתי כיום. שוב, רצוי בקואליציה, אבל כרגל חמישית, לא כתלות בעניין הזה. מכל מקום, אז אנחנו חוזרים לתמונה, ומנסה לשבור את הראש, עדיין עם רצון לממשלה בראשות נתניהו, כי גם זאת הייתה אופציה, הילד שקד עבדה מאוד קשה כל הזמן על הרגל הזאת, הייתה אופציה שהצעתי לגדעון סער, שניכנס לממשלה עם נתניהו, וגדעון יהיה ראש ממשלה אפילו ראשון, אבל הוא היה נחוש בעניין הזה.
כלומר, גדעון סער יכל להיות ראש ממשלה וויתר על זה?
כן. כן, אגב, הנימוק שלו היה, בעצם הוא לא השתמש בביטוי מכונת הרעל, אבל הוא אמר, יש פה בעיה מאוד מאוד קשה, שהורסת את מדינת ישראל, המכונה הזאת, זה הרבה מעבר לנתניהו, אנחנו חייבים להוציא את המכונה מהחשמל, תיארנו לזה, וחשבנו שכשנקים ממשלה, המכונה תדאך, מה שלא קרה.
מה שלא קרה, אבל צריך להגיד ש... כי אני עברתי על זה הרבה גלגולים במחשבות שלי, בהתחלה אמרתי, חשבנו שזה יקרה, לא קרה, זה לא יקרה לעולם, אבל אני כן רוצה להגיד שהיה רגע, אחרי שעברתי את התקציב, שזה כן התחיל פתאום נכון. להירגע קצת, והכל זה צף עוד פעם בגלל כל מיני נסיבות, שפתאום הרגישו שיש
סיכוי. בגלל סיכור, הגל טרור.
גל טרור וכולי, כן. כן. זאת אומרת, אבל המחשבה כן היה בה איזה...
כן, כל פעם, נכון. אוקיי.
אז גידון אמר, אני, זאת אומרת, לא בגלל שהוא היה רק 5 והכל, זאת אומרת, הוא פשוט אמר, בוא, לא, עדיף.
נכון. אני לא...
אז אני רק רוצה לציין לשבחו, זאת אומרת, זה יפה, זאת אומרת, סירב לתפקידו של...
כן, 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 היה לו את האפשרות, ואני...
אוקיי.
תלו, שוב, התפיסה שלי אף פעם לא הייתה רק לו ביבי.
כן. לא, אבל אני לא ידעתי שהוא יכל להיות ראש ממשלה.
כן, כן, כן. זה היה אצלי בבית, ו...
מי ישב, אתה?
אני והוא. לא, דברים כאלה רק בארבע עיניים. ואז בעצם ההחלטה הולכים על זה, יש את העריקה של שיקלי, שזו הייתה מכה מאוד קשה. דבר מדהים, הוא היה אצלי במשרדים, במטה של הבחירות, שבחרנו אנשים, וליד מתן כהנה, וליד טל גנצבי, ראש המטה, הוא אמר, תקשיב, אני מתחייב שאם באיזשהו שלב, מבחינה אידיאולוגית, אני לא יכול לחיות עם משהו, אני עוזב. זה דבר ערכי בסיסי. זה דבר לא יאמן, ואז הוא יפעיל את המטען הזה שברגע מאוד מאוד רגיש. זה גם הפתיע אותי כי...
הוא גם צייץ לפני כן שהוא יהיה איתך.
הוא גם צייץ והוא אמר שמנצור צריך להיות, וצריך להיות אפילו שר ערבי.
אז מה התהפך? מה נשבר?
אני לא יודע להגיד איזה לחצים הפעילו שם.
אולי אידיאולוגיה באמת?
יכול להיות.
איך היחסי הכוחות שאתה מסביר לסיעה שהולכים לשם, איך אתה מרגיש אותם?
הסיעה עכשיו תחת מלוא העוצמה של המכונה, 100 מ-100, ומאוד מאוד קשה לסיעה, ובוודאי היה לחץ כבד מאוד על עידית סילמן בעיקר, ועל ניר, כבר בשלב הזה.
גם על הילד.
וגם על הילד, בוודאי. בעצם הם... על שלושתם היה לחץ כבד מאוד. הילד ידעתי שהיא לא תישבר, כי היא נתנה לי את המילה, אבל היה לה מאוד מאוד קשה. היא לא אהבה את כל המהלך, אבל בעצם היא הסכימה למהלך גם להבנתי מהותית, כי היא הבינה שהחלופה זה בחירות חמישיות.
כן.
לא הייתה עוד חלופה, זה היה כן. או בחירות חמישיות, או להקים את הממשלה הזאת.
וגם אני רוצה להגיד לזכותה, שהיא גם אישה מאוד מקצועית ומעשית, והיא כן נורא רצתה שיקרו דברים במדינה לעבוד.
בוודאי. כשאני אומר בחירות חמישיות, זה לא בחירות חמישיות.
כן, אנשים לא זוכרים.
אם היינו בתוך עוד מעגל בחירות, בזמן הדלטה ואומיקרון, ללא ספק היינו מגיעים לסגרים. עכשיו היינו מדינה במקום אחר לגמרי. ממש הצלנו את המדינה, מכל מקום.
אז אתה צריך להחזיק את הילד, את סילמן, את
מאיר. כן,
כן. ואתה בטוח שאתה הולך על זה.
או, אז היה את הרגע של קבלת ההחלטה. עכשיו צריך להבין, תמיד לשפוט היסטוריה במועדה. באותו זמן, כשעוד לא קיבלתי את ההחלטה, ידעתי שיש 50% שאני לא אצליח. כי יברח לי מישהו, מישהו אחר יברח במרץ, בערב, לא יודע. זאת אומרת שאני אעשה את כל המהלך הזה, אז הדמיין שאני על גבעה, שהיא גבעת הבייס הימין, ונוח לי. ואני יכול ללכת לבחירות חמישיות, ביבי כבר שריין אותנו, היה נותן לנו 6-7 שריונים בליכוד, אני שר ביטחון, אני מספר 2 בליכוד, זה הדבר הנוח, מאוד נוח. ואז יש לצאת מהאזור הנוחות, וללכת לתוך בקעה, אני ממש ככה דימיתי לעצמי, לתוך בקעה, שזה שטח השמדה, שעכשיו יורים את כל התותחים, את המכונת רעל, את הצעקות, איומים של, של הזרקות ובן יהודה וכל אלה, ואז אני צריך לעלות לגבעה הבאה, שזה להקים את הממשלה וראש הממשלה. אני באותו זמן עומד את הסיכוי ב-50%. זאת אומרת, אני מעריך שהסיכוי רק 50%, 50% שמישהו יברח. כי בסוף זה עבר ב-60-59, היה מספיק שאחד יברח. והדבר הכי גרוע זה.
להישאר למטה.
כן, אני היום בדיעבד, אני חושב שממשלת השינוי עשתה דברים גדולים, עוד נדבר על זה, אני חושב שהיא גם הייתה מאוד קשה, נושא סבוך, אבל סופו של דבר, שילמתי את המחיר, אבל גם המדינה וגם אני הצלחנו במהלך הזה, אבל אז לא ידעתי. אז, ותאר לך שאחרי שאני כבר עושה את המהלך, הוא אומר שאני אשב עם לפיד ועם החבר'ה האלה.
פתאום אלקין אומר לו.
אלקין אומר לו, עידית סילמן מתקפלת תחת לחץ, whatever.
כן.
והחלטתי ללכת על זה. שזה, כן. עכשיו, לא רק...
למי אמרת הראשון שאתה הולך לזה?
קודם כל, לגילת. גילת הייתה מאוד בעד. גילת הייתה מאוד בעד, וזה הפתיע אותי, כי גילת מאוד ימנית. אבל היא אמרה, זה לא עניין של, אתה לא עושה פה משהו נגד הימין, אתה מציל את המדינה, והיא גם, גם היא חשה את ה...
אני חייב להגיד, כי אני בצד של גילת, פה, אתה יודע, אני תומך גדול של הקואליציה הקודמת, ואני כן, בשונה מתומכים אחרים, מאוד ער לכאב שזה עשה, ולמדתי אותו, נכון. והקשבתי לו באמת, כי אני גר בגוש עציון, עם אנשים ש... נכון. באמת הקשבתי להם, ואני מקבל הרבה מתנות, אבל אני מאוד האמנתי בה, ואני רוצה רק להסביר משהו, שטיעון בעד גילת, ובעד אלה שבעד רק... היום זה נתפס כבאמת, לשבתי עם השמאל והכל, אני אז ראיתי את זה ואמרתי, לאט לאט זה יפקח את העיניים על כולם, אמרתי, אבל זה החלום הציוני דתי.
ממש.
הוא יהיה ראש הממשלה, אבל אני מבין שאתם לא אוהבים הבאס וניצן אורי, הוא בראש, זה קורה.
אבל אני רוצה לחדד, לשבת ימין ושמאל ביחד למען המדינה, זה דבר מופלא. אני לא עכשיו בדיעבד אומר זה לא טוב.
והגורם של אחדות, אבל פה למדנו, זה שהוצאנו מפה, ואולי נדבר על זה מהמשכת, כאילו ישראל השנייה, והדבר הזה, זה היה כשל עמוק.
הכשל המרכזי בעצם של הממשלה.
אז גילת היית בעד בצוות הקרוב?
הצוות הקרוב כולו נגד.
מדהים.
הילד נגד. עכשיו אני מבין
את זה.
הצוות הקרוב זה מאוד הגיוני, כי זה חבר'ה מהציונות הדתית, וחיים בתוך הסביבה, אז טל נגד,
טל גנצי. אנשים ממש אומרים, ברמה של מלחמה, כן? זה כאילו, איך זה יכול, כאלה?
ואז בעלייה לצד השני של ההר, באמת קשה, ואחרי העריקה של שיקלי, אני מבין שאני חייב עוד יותר להדק, אני קבעתי כל בוקר, ארוחת בוקר אצלי, של כל חברי עשייה, כן? כל ששת חברי עשייה, כל בוקר כדי לראות ולהדק שורות ולהדק שורות, ואני במקביל מסביר להם, חבר'ה, אנחנו פה מצילים את המדינה, ואנחנו נשמור על ערכי הימין. זאת אומרת, זאת לא תהיה ממשלת ימין, אבל היא לא תהיה ממשלה שפוגעת בימין בשום פעולה. מה שהוכח הייתה בסוף בפעולותי הממשלה הלאומית. לא ממשלת ימין, אבל בנושא הקונסוליה עמדנו, בנושא בנייה ביוש,
זאת אומרת, השמאל שילם יותר מחיר אידיאולוגי על ה... זה מה שאתה אומר.
כן ולא. ופה אני רוצה להסביר קונספט שלקח לי זמן להעביר ללפיד. וגם לא דיברנו על התהליך עם לפיד.
כן, שמה היה?
אז תהליך עם לפיד ואז... אז לפיד תזכור, אני נפרדתי ממנו ב-2015 בטעם לא טוב. הדדי כנראה. ועם תפיסה שזה לא יכול לעבוד. הוא, אחרי הבחירות, החבר'ה שלו, הלל, מתקשר אליי, לפיד רוצה לפגוש אותך, בוא ניפגש, ואני, כאילו, אומר, זה לא, לא רואה רלוונטיות, אבל נפגש איתו בבית של חבר. ואומר, תשמע, אני חושב שצריך להקים ממשלת אחדות, אתה תהיה ראש ממשלה ראשון, אני שני, הוא לא דיבר על...
הוא אמר לך שאתה תהיה ראשון?
כן, כן, כן. תראה, לא הייתה שום דרך ביקום שהוא היה מגיע לראשות ממשלה שלו דרך זה, אבל אצלו זה היה מעבר לחישוב פוליטי. הוא באמת האמין בדבר הזה.
שאתה צריך להיות ראשון?
לא, 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 בביחד.
הוא לא ניסה להילחם על זה שהוא...
היה שלב מסוים שאחר כך, ואמרתי לו, בא בחשבון, אני גם אסביר למה.
כי המחיר שאתה משלם.
לא רק, ברור, ברמה האישית המחיר הוא מטורף.
לא, כי אני כאיש ימין שמאמין שאתם צריכים לשבת ביחד, אני אומר, סבבה, אבל שאתה תהיה ברור, אם אתה ממליך אותם, אז זה באמת כבר...
אז זהו, אז מה צריך להבין? ואת זה לקח לי כמה שבועות להסביר ללפיד. הציבור נמצא ימינה מהמרכז. אם ימין זה 10, שמאל זה 1, אז 6.5. בסדר? נמצא ימינה מהמרכז. גם הכנסת היא ימינה מהמרכז, אבל אנחנו בסיטואציה מאוד מוזרה, בגלל החרמות על ביבי, ובגלל פה ובגלל שם, תקום פה קואליציה שהרכבה הוא הרבה יותר שמאל, היו 13 ח"כים מימין, והיתרה משמאל, אבל זה לא משקף את הציבור, ולכן אל תבואו אליי עם חישובים על הרכב הקואליציה, אני מייצג את ה... אני רוצה לייצג את המיינסטרים הישראלי, שהוא ימינה מהמרכז. ולכן הממשלה ומנגנוני הממשלה יוקמו בצורה כזאת, ואז אמרתי את המשפט, 10 מעלות ימינה. זאת אומרת, שזה, ואחר כך ביטאתי את זה. ולכן היו לנו הרבה ויכוחים במסע ומתן. בהתחלה הוא לא רצה פריטטי, אני עמדתי על פריטטי, כי הפריטטי נתן לי זכות להגן ולהטיל וטו תיאורטי או מעשי על מהלכים ששוברים לכיוון שמאל. אני עמדתי על שוויון בקבינט, שדה פקטו לא היה בדיוק שוויון, כי היה יתרון, כי ליברמן היה נחשב בגוש שלו, למרות שהוא ימני. פתוח עוד סוגריים, ליברמן ואני הרבה שנים היינו צ'ילבוט, הוא לא אהב אותי בכלל, ואני לא אהבתי אותו בכלל. אגב, אני מבין חלק מהטינה שלו כלפיי, I earned it, מה שנקרא, אני לא, רוצה לפרד, לא, עשיתי לו חיים לא קלים כשהוא היה שר ביטחון. אז מה שנקרא,
גם טעויות, גם דברים שאתה מצטער.
גם טעויות, חלק דברים ראויים, וחלק לא דברים ראויים.
תגיד לי בכל זאת טעות אחת שלא היית חוזר.
אתה יודע, לאורך השנים, כשאתה בפוזיציה מסוימת של אני ימינה מביבי, אני ימינה, אז חלק מהדברים היו מאוד נכונים לשם שמיים, וכמו בצוק איתן. באמת, שם הפעולות שלי תרמו למניעת פיגוע יום הדין, שהחמאס תכנן להשתלט, לצאת מכל המנהרות בו זמנית, להשתלט על דרום הארץ, לחטוף עשרות אנשים וכו'. אבל חלק ברטרוספקט, אני רואה שהפוליטיקה הייתה דומיננטית, וזה לא בסדר. זאת אומרת, עכשיו, מאוד קשה לפעמים כשאתה בתפקיד, לזהות איפה אתה פוליטי, אתה גם מסביר לעצמך שהכל אידיאולוגי, זה לא תמיד ככה. אני רואה את זה היום גם, הרי רואים את זה גם באופוזיציה אליי, אז כל באופוזיציה, הרי התנגדו לכל דבר, כן, לחוק האזרחות, אז הסבירו, לא, חוק האזרחות הוא לא מספיק טוב, נו, זה פוליטי, עכשיו אתם מלבישים על זה, אז כולנו חוטאים.
ודווקא כשר אוצר הערכת אותו.
כשר אוצר אצלי, הוא פשוט היה שר אוצר טוב, טוב מאוד אפילו, ממש בשבוע הראשון, אז אנחנו עשינו פגישה לחימום האווירה, מה שהדיג אותי זה שאני לא רציתי שהוא יסתער על החרדים, זה עוד לפני הקמת הממשלה.
ובכלל, איך הם יקבלו את זה, שאתה ראש ממשלה, זה אנשים כולם עם
אופוזיציה
השלישית,
נכון, גדעון ואיווט ולפיד. באופן טבעי זה כל הזמן יושב לכולם, למה הוא שם, אני אמור להיות ראש ממשלה, אבל בסדר, זה, תכף אני אגיד לך איך טיפלתי בדבר הזה.
זה מעניין אותי, כי כן טיפלת בזה, כי כן עבדתם בקבוצה.
עבדנו מעולה, עבדנו מעולה, אני רק רוצה להגיד על ליברמן לזכותו. איך שנכנסנו, הייתה אבטלה מאוד גבוהה, והיא נבעה ממהלך שהחל נכון, אבל המשיך רע מאוד בממשלה הקודמת, וזה החלט במהלך הקורונה, ובגלל פופוליזם הם פחדו, אף אחד לא אוהב שמפסיקים לו 8,000 או 5,000 שקלים בחודש בשביל לשבת בבית.
אבל זו התקופה, אפילו אני, שאני לא מבין בכלכלה, אני זוכר שאי אפשר להשיג עובדים.
אי אפשר היה להשיג עובדים, הייתה אבטלת צי, וזה הורס את הנפש. לשבת בבית הרבה זמן בלי עבודה, זה הורס את ה, זה יותר קשה אחר כך לחזור. ודיברנו שנינו, וסיכמנו שנבטל מיד את דמי אבטלה, ומיד ביטלנו, והוא, איך אומרים, כמו גבר, ביטל את דמי אבטלה, מהלך אנטי-פופוליסטי, אבל צודק ונכון, וראיתי פעם אחר פעם, היה עוד מהלך, אנחנו עשינו דבר ששנים ממשלות ישראל דוחים את זה, זה העלאת גיל הפרישה לנשים, אנשים חיים הרבה יותר שנים, והחישוב האקטוארי, לא משנה, החישוב הכלכלי הוא כזה, שהפנסיה שאנחנו מפרישים לא יכול לממן חיים כל כך ארוכים, אז צריך להאריך, אבל אף אחד לא רוצה.
כן.
ואנחנו באנו ועשינו את זה, זאת אומרת, זה מסמן, והוא הוביל את זה. אז
זאת אומרת, הצלחנו להיות ענייניים.
ענייניים.
בלי קבוצות לחץ.
בלי קבוצות לחץ. מה שלפעמים אחרים עשו, זה פיזרו ממסוקים כסף, לפזר, ואוהבים אותך. אתה קונה אהבה רגעית, ואפילו יותר מרגעית, אבל הותירו לנו אוברדרפט חסר תקדים. עכשיו, חלק מוצדק, בקורונה היה צריך להוציא כסף, חלק לא מוצדק, ואני מדבר איתך על 150-200 מיליארד שקלים, שזה זה, זה, זה חוב מטורף, ואנחנו הורדנו את זה, ופחות או יותר החזרנו את המצב לטרום קורונה, אני מאוד גאה בזה, ואני אגיד עוד מילה טובה, ליברמן, הוא תמיד נרתם, אתה יודע, זה כמו בצוות בסיירת מטכ"ל, כשצריך עכשיו להכין אוכל, יש כאלה שבאים ועוזרים, יש כאלה ש... הוא תמיד נרתם, היה צריך לשבת עם עידית סילמן, תביא לי את עידית, צריך את... הוא תמיד נרתם למען המשימה.
פעם אמרו לי, לאסוף ארבע חיילים, באתי לחבר, אמרתי לו, לירן, בוא, צריך לאסוף, והוא היה עם עיתון ככה, והוא אומר לי, אין אף אחד שלא עושה כלום? אמרתי לו, אתה עם עיתון, מה זה לא עושה כלום? מישהו שבוהה כאילו? איזה רמה של כלום אתה מצפה שאני איזה?
כן, אנחנו גם בעלים בבית, לפעמים יש לנו נטייה כזאת.
זה בן בן, אחר כך תיתן לנו על זה משהו.
מכל מקום, לגבי השאלה שפתחנו סוגריים, הסיפור של אותה חמיצות של אנשים, אני מבין את כל ראשי המפלגות, את גדעון, את בני, את ליברמן, למה בנט ראש ממשלה, והדבר הזה, והסיטואציה המאוד חריגה, וגם הייתי אומר לא בריאה, שראש ממשלה הוא ראש מפלגה עם שישה חברים, הסיטואציה קפתה עליי, ואני שמח, קפתה עליי עבודה מסוג מחבר, עבודה הרמונית, עבודה לא כוחנית, וממש בישיבת הממשלה הראשונה, נתתי שני חוקים, אמרתי, חוק אחד לעבודת ממשלה, אם יש לכם בעיה כלפי שר אחר, לכו לשר ודברו איתו, לא לתקשורת, והדבר השני, אם מספרים לכם ששר אחר מלכלך עליכם, פוגע בכם, הסביבה שלכם, אל תאמינו, לכו לשר, תרימו טלפון, אתה יודע, היית חושב שאני אתן איזו ציונות גדולה, בעניין הזה, פשוט עבודה הרמונית.
ועם לפיד, הרמוניה מוחלטת.
עם לפיד, הרמוניה מוחלטת, הרבה מחלוקות היו לנו, אנחנו הסבנו את זה, היו לנו הרבה נקודות מחלוקת.
מה המחלוקת הכי קשה שהיינה?